הזה, כאילו אני חלק תוך כדי, בסדר?
אין לו לדי סרטן?
כן, כן, כן. בסדר גמר. אם... לא יודע, אמרו לו שתיים ורבע, אני לא יודע מה שאתם רוצים. מתי שאתם רוצים? שתיים?
שתיים
ורבע. טוב, בואו נראה, נתקדם תוך כדי, יאללה. תראו באיגרת הקנה, בסדר? תסתכלו רבה באיגרת הקנה, אנחנו מצד ימין, בפסקה השלישית, ידרה עזרת גאונו, נכון? ועל מה שהרב חמד, דיברנו שבוע שעבר, שהרב אמר ששני דברים עיקריים ישנם שהם בונים יחד קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. האחד הוא הסגולה. זה דיברנו שבוע שעבר. נכון, עשיתי לכם את הגרף הזה? שרב צוקרמן, צריך לצדיק לברכה. בין הסגולה לבין הבחירה. הכוונה שהסגולה הוא טבע הקדושה של נשמת ישראל מירושת אבות. אמרנו, זה הצד הכללי שבתוכנו, זה הצד שבו אנחנו מיוחדים כעם ישראל. זה הצד שהוא נצחי, זה הצד שהוא לא בחירי, זה לא מתחיל מהבחירה שלנו, זה חקוק בתוכנו. עכשיו אנחנו מדלגים לנקודה השנייה. והדבר השני הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. אומר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל, תכף נדבר על זה, יותר גדול ויותר קדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעת גילויה. על כן, הכל תלוי בעולם שלנו, לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמותו. תראו, אנחנו כבני אדם רגילים לחשוב שהדבר הכי מרכזי בחיים שלנו זה שאנחנו בעלי בחירה חופשית. נכון או לא נכון? כל היכולת להעמיד אותנו לדין אם עשינו עבירות או לתת לנו פרס אם עשינו מצוות היא בנויה על הבחירה החופשית. למשל ניקח דוגמה, גם בהלכה וגם במשפט של העולם, אם בן אדם הוא שוטה הוא פטור ממצוות, הוא פטור ממצוות, הוא גם פטור מעבירות. כלומר אתה לא יכול לבוא אליו בתלונה אם הוא עשה עבירה. למה? כי אין לו דעת. והוא פטור ממצוות הכוונה. אתה לא יכול לחייב אותו לעשות מצוות. אתה לא מצפה ממנו, כי הוא לא בסדר. אותו דבר יש היום ביטוי בשפה החוקית, שאדם נשלח להסתכלות עם המעשה שהוא עשה, אם הוא יכול, אם הוא שפיט. האם היה לו היגיון כשהוא עשה את המעשה? הרבה פעמים אנשים עושים מעשים, כשהם בעצם נמצאים באיזה מחלת נפש, או משהו שהוא מתברר שהם... שהם לא שפויים, נכון? חוסר שפיות זמנית או משהו. ואז... ואז הבן אדם לא יכול לעמוד, לא יכול לעמוד בדין. למה? כי הוא לא שפוי. אז הוא אומר ככה, הבחירה החופשית יכול לבחור, עושה שני דברים, שיהיה לך טוב ורע בחיים. מה מגדיר את הטוב והרע? השכל שלך או האלוקים? תלוי אם אתה חילוני או דתי. המשפט או המערכת, בסדר, אבל המערכת שלך היא רוצה. ואת אומר, אני בוחר בטוב, אני עושה מצווה, אני מקבל פרס, אני בוחר ברע, אני עושה עבירה, אני מקבל עונש. בסדר? ככה זה העולם שלנו. ואנחנו חיים כולנו בתודעה, חוויית החיים שלנו, שאנחנו מלאי בחירה חופשית, נכון? אם היום תקרא, תגיד בן אדם בעולם המערבי, יש מישהו שמחליט עליך, פיצוצים, מה פתאום, אנחנו עבדים, אנחנו במשטר קומוניסטי, משטר טוטליטרי, אנחנו דמוקרטיים, אנחנו מערבים, תן לי חופש, החופש זה עיקר החיים, שזה אנחנו חיים, אם אני לא חופשי, אני לא בן אדם, אני כבדה מישהו מכתיב בשבילי, מישהו אומר לי, לא מתאים לי, עד כאן, אתם מסכימים איתי? הלו? יופי, תקשיבו, עכשיו אני הולך לעשות לכם איזה, לדקה אתכם קצת. עשיתי לכם עם הבחירה החופשית.
זה דבר
לבד. נכון. אבל הכוונה, בן אדם הוא מצומצם לו הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא אדם, נניח, יש פה אנשים שהם עם בעלי עיניים חומות. הם רוצים שיהיה להם עיניים חומות. לא בבחירתך. אדם לא מבסוט מהפרצוף שלו. שמן רזה, גבוה נמוך. בחירתו? לא. אלא נלך קדימה. למה לא רוצה מהעורים שלו? בחירתו? לא. אדם המבחוצה מהעם שלו. מצוין. יוצא שהבחירה החופשית זה מה לעשות עם הנתונים שנמצאים אצלך. יש לך שק של נתונים, ואתה עכשיו בעל בחירה חופשית. לאן לקחת אותם? בתוך הדבר הזה אתה לגמרי בעל בחירה חופשית. אני מוטיל עליך את האחריות אם עשית מעשה לא נכון, כי זה הנתונים שלך. ואתה צריך לבחור בתוכם בין טוב לרע. אבל הרבה מהנתונים אתה מצומצם בהם. העיקרון הוא שיש, נקרא לזה ככה, הבחירה החופשית היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את הנתונים הבסיסיים שאיתם אתה נמצא, את טוב הלב, את האישיות, את צלם אלוקים. זה אומר שהבחירה מוציאה אל הפועל את הסגולה. אבל זה שאתה כזה, הנקודות המקדימות לבחירה החופשית, זה שזאת האישיות שלך, זה הרבה יותר עקרוני מאשר הבחירה החופשית. אבל זה הבחירה החופשית היא אמצעי להוציא את הצלם אלוקים מן הכוח אל הפועל, מן האלם אל הגלוי. בסדר? לכן אומר הרב, הכוח של הסגולה, זה שקיבלת מתנה אלוקית, שקיבלת נשמה, שאתה שייך לעם ישראל, שאתה מתאים אל התורה, שיש לך עולם ערכים פנימי, לא רק במחשבות שלך, אתה, יש לך יצירה שאתה מתאים אל הקדושה, נמצאת, נבהר איזה קדושה בתוכך, ואתה כל הזמן מנסה להוציא אותה לפועל. הקדושה היסודית הזאת היא אבן המשאב שלך. בסדר? היא הפעולה הכי חשובה. בואו ניקח, נתן דוגמה. איראן, יש לה מאגרי נפט כנראה בלתי נדלים. נכון? אוצרות טבע. עכשיו, יש הרבה דברים שכדי לממש את האוצרות טבע האלה צריכים לצלות. צריך קודם כל שיהיה מקדח, לקדוח את הנפט מהאדמה. משאבות ענק. צריך להקים מסופים, להביא מחליות, להביא מסעיות, להביא אוניות. נכון, כל זה פרטים שהם כולם נבנו בבחירה חופשית. על גבי מה? על גבי היצירה האלוקית שנקראת נפט. הכוונה. כל היסוד שממנו אתה מתחיל זה המשאב הפנימי שלך. יש לך נפט. אתה אומר גם, אם יש לי נפט, אני יכול להיות מיליונר. אם אני מודע אליו, אם אני יודע איך לגלם אותו, אם אני יודע איך להוציא אותו לפועל, אם אני יודע איך לשווק אותו, אני יודע איך בסדר? אני נהיה מדינה, אני נהיה מעצמה. אבל על מה זה יושב? זה יושב בנקודת יסוד שזה המשאב שלך. תאר לך שזה לא היה לך. גם אם היית עושה את כל הפעולות, היית מקים משאבות, ומביא מחליות, ובסוף של דלק, בסוף מה היית שואב מהים? מים ממלח. אם לא היה שם נפט, לא היה כלום, נכון? זאת אומרת שהפעולות הבחיריות הן מוציאות מן הכוח אל הפועל את, את המשאב הפנימי. אותו דבר לכל יהודי יש משאב פנימי שנקראת הנשמה הקדושה שלו. כל פעולות התורה והמצוות באים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודה הזאת. אנחנו חוזרים הלאה לדברים של הרב. אבל אם את זה למדנו, למדנו שבוע שעבר עד תחילת העמוד הבא? עד שמה הגענו? זוכרים או לא? תסתכלו בפנים, אז אתם יכולים להגיד לי. טוב, אני קורא ותגידו לי אם למדנו את זה כבר, בסדר? והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור. הוא מסדר את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים אומר הרב, כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב הנעלם. ולפעמים כוח, ולא ניכר, לפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. דיברנו על הסגולה והבחירה, דיברנו על המסירות נפש, על המצוות, לעומת הצד הכללי, דיברנו על זה או לא? מה? שכן. בסדר? אז אני אומר עוד פעם, כוח הבחירה מתגבר, הכוונה, שהאדם מגלה שהזהות שלו תלויה במעשים הטובים. 1700 שנה, משנת 0 עד 1700 לספירת הנוצרים, נגמר על זה באופן גס וכללי, יהודים היו יהודים דתיים. מה הכוונה? הם גילו, הם ידעו שהקישור שלהם לעם ישראל בפועל, כשאין ארץ ואין ממלכה ואין צבא ואין כלכלה ואין מדינה ואין שלטון ואין כלום, איך אדם נקשר לעם ישראל? איך אני, סבא של סבא של סבא שלי שגר באשכנז, היה קשור לסבא של סבא של סבא של סבא שלך שגר במרוקו. איך הם היו קשורים? איזה יהדות קישרה ביניהם? הם לא היו אחד ליד השני, הם לא גרו בקרקע, הם לא היה להם מדינה, לא היה להם, נכון? אנחנו היינו באותו צבא, בסדר? ומה? שורה תורה ומצוות, זה משהו מופשט. הוא קיים מצוות במרוקו, הוא קיים מצוות בגרמניה, הוא שמע את השבת פה, הוא שמע את השבת פה, הוא הניח את אותם תפילין שלו, הוא הניח, הוא אכל את אותם קשרויות, של, כאילו, אותו עקרון של קשרות. ומה שחיבר בינינו כעם, היה הצד הגלוי, הנגלה, הפרקטיקה של עולם המצוות. זה הגיע עד כדי כך שבזה האדם זיהה את העוצמה של החיים שלו, את המיוחדות של החיים שלו, בשמירת עולם המצוות, שאנשים על זה מסרו את הנפש, היו מוכנים למות, העבירו אותם על דתם, אמרו אנחנו נלך לאינקוויזיציה, אנחנו נלך למקומות, כאילו שיהיה לנו זה, אנחנו נחיה חיי מסירות נפש על התורה, כי אנחנו כל כך דבקים בתורה, התורה, נקרא לזה ככה, היא הביטוי של הצדדים הלאומיים שלנו. זה נקרא כוח הבחירה עומד בגלוי, ומה זה כוח הסגולה נעלם? יש באדם סגולה, הכוונה נקרא לזה צד כללי, כללי, תכף אני אתן לכם לזה דוגמה, שהוא פשוט נרדם. עכשיו אני אקח אתכם מהחיים שלכם, לחיים של יהודי לפני 300 שנה, בסדר? תגידו לי, יש מצווה להקריב קורבנות בבית המקדש?
היום?
היום, כן. יש מצווה כזאת? היום יש מצווה?
יש, אנחנו לא יכולים
לקיים אותה. יש מצווה, אנחנו לא יכולים לקיים אותה. ברור שהמצווה קיימת היום, כי אין לנו בית מקדש, אין לנו כהנים. אז זה מתבטל, נכון כמו ש... אם יש יהודי שגר במרוקו לפני 300 שנה, והגיע חג סוכות ואין לו אתרוג, יש לו מצווה לקחת אתרוג? ברור. הוא אנוס? אין לו אתרוג. היה עשה. יש לו מצווה. אם עכשיו יגיע אתרוג, צריך לקחת? כן. אותו דבר, אם יבנה בית המקדש יהיה קורבנות, צריכים להכיר? כן, יופי, מצוין. עכשיו בואו נתחיל על הצד הנפשי שלנו. מי מכם חי כשהוא קשה לו לישון בלילה מזה שאין קורבנות התמיד עכשיו בבית המקדש? מי משתוקק לזה? האם הסכין כהן
אומר?
הוא שוחט, לוקח את הדם בכלי, מזה על יסוד המזבח דרומי מזרח. סובב, נותן הזעה שנייה, לוקח את האימורים, מפשיט את האור, מקבל איזה יראת שמיים מהדיור שלי, לוקח את האימורים, מולח אותה, מעלה אותה עליו. תוררתם או שאתם עוד שנייה נדמים? קשור אליכם מה שאני מתאר עכשיו? מרגישים קשור? מה? לא, למה? לא חיינו את זה, זה לא המדרגה שלנו, נכון? יהודי לפני 300 שנה, ככה מרגיש לארץ ישראל. הבנתם? הוא שומר את כל התורה והמצוות, הוא יודע שארץ ישראל זה ערך בתורה, כל התורה מלאה בארץ ישראל, אברהם אבינו מלאה בארץ ישראל, כשעם ישראל יוצא ממצרים אומרים לו, ויוצאת מגן אלוהים והבאתי אתכם אל הארץ, נכון? במעמד הר סיני אומרים לך לך לארץ ישראל, כל חומש במדבר, אנחנו הולכים בדרך לארץ ישראל עד חטא המרגלים, חומש דברים זה בכל זאת ארץ ישראל, ארץ ישראל זה הנושא שמוזכר בתורה הכי הרבה, מה זאת אומרת שמחקו אותם מהתורה לפני 300 שנה, אז למה אנשים לא עולים לארץ ישראל? כי מבחינתם זה כמו קורבנות. יש עניין כזה, מה זה קשור אליי? מה זה קשור ליום יום שלי? אני צריך להניח תפילין, אני צריך לשמור שבת, אני צריך לשמור כשרות. ארץ ישראל לא ביום שלי, למה? כי מצב הסגולה, הכלל, נעלם, זה הופך להיות משהו מופשט כזה. כן, יש, ברור שאנחנו עם, ברור שפעם היה דוד המלך, לומדים את זה בתנ"ך, ברור שפעם היה לנו צבא. והיה לנו ממלכה, קדושה, היה לנו מלכים כאלה, כן? מה זה נוגע אליי? אני היום במרוקו, אני היום בפולין, אני היום בגרמניה, תן לי לחיות היום יום, לשמור תורה וכשרות ומצוות ושבת, אני לא, נפשית, אני לא שם. פתאום התחולל מהפך. פתאום, שהוא באמת לא מובן. אבל אנשים אומרים, נראה לך שאנחנו באנו לעולם רק בשביל לשמור כשרות? רק בשביל לשמור שבת? רק בשביל המצוות הפרטיות? לא מחיה אותנו. מה מחיה אותך? להקים תאים ציוניים. לקנות קרקעות בארץ ישראל. לייבש ביצות. הילדים שלי ימותו ואני אעלה לארץ ישראל. אני ייבש ביצות, הילדים שלי ימותו ואני אחוש את ארץ ישראל. אני אמסור את הנפש, אני אהיה כללי, אני אעשה קיבוץ גלויות, אני אקרא לאומות העולם להקים מדינה לעם היהודי, אני אתחייב מהצהרת בלפור, ואני אעשה זה, ואני חי, ואני יכול לא לאכול, לא לשתות, לא לישון, ולסלול כבישים בין טבריה לדגניה, בחום של 40 מעלות שבוע רצוף. אבל אין לי תפילין על הראש. ואין לי שבת. אבל אני חי את המצוקה של העם שלי, באופן בוער. אני שואף להקמת עם ישראל באופן כללי, ממלכתי, להחזיר אותו לארץ ישראל. הצד של הסגולה בוער בי. הצד של הבחירה, הכוונה המעשה הטוב, עומד במצב נעלם. אומר הרב קוק לרדב"ז, תדע לך, זה שאלה של תקופות. לא תמיד זה מתחיל מהאנשים. זה האווירה מסביב. אומר לו הרב, זה מה שהשתנה פה. זה היסוד של מה שהשתנה פה, ובגלל זה כל הכפירה, וכל החילול, וכל הבלגן שנמצא, זה מתחיל מדגשים אחרים בנפשות, ממילא באידיאולוגיה. ועד שלא יבינו שמה שמחיה את הצד הלאומי הכללי זה פרטי תורה ומצוות, לא תבוא לזה תקנה. עד שאדם לא ירגיש שזה כל השאיפות הגדולות שלו, נמצאות גם בכל פרטי הפרטים הקטנים של התורה, שהם לא כל כך קטנים, אלא זה בונה את החיים בפועל, עד שהוא לא יבין את זה, אנחנו נמצאים במשבר. נמצאים באיזה פער בין הזהות הלאומית לבין הקיום הדתי. אדם היום במדינת ישראל יכול להיות מאוד לאומי, מאוד אכפת לו מעם ישראל, הוא טייס, והוא חי תודעה של גוי. זה הפעם. זה הכאב. נכון. טבעי. מה הכוונה?
זה פשוט, כי בגלל שאבא שלי יהודי ורוצים אחריי, אז אני רוצה...
עכשיו אנחנו אף פעם לא מדברים רק על הצד הגלוי של האדם הפרטי. הרב קוק מנסה לדבר עם הרדב"ז בהקשרים כלליים לאומיים שעוברים על העם היהודי. מתעורר פה משהו בעם היהודי, כמו שאומר הישועות מלכו. ואיך אני יודע שזה התחלת את הגאולה? כי השאיפה הזאת לחזור לארץ ישראל היא לא רק אצל הצדיקים שלומדים בבית המדרש, אלא הם של צדיקים, בינוניים ורשעים, ציבור. ברגע שזה מופיע על כל שכבות הציבור, סימן שזה משהו שמגיע מבפנים, מקיף את כולם. זה לא רק שייך לצד האינטלקטואלי, ההכרתי, של מישהו שבית המדרש, פייטני מרוקו, תימן, שרים בזמירות שבת, על כיסופים, לטבריה, על הגליל, נכון? גדולו הצדיקים. האדם הפשוט, מלוב, שהוא בכלל נמצא כבר איזה מקום, הוא עולה לארץ ישראל מציונות גדולה, אדם מגרמניה שכבר הפך להיות חצי מתבולל, הוא עולה לארץ ישראל, הוא קמה לארץ ישראל מתוכו. זה התעוררות הסגולה הישראלית. זה מה שאתה לא מרשם. בדיוק. התעוררות. אתה מאמין שזה לא מתחיל מעולם התודעה, נכון? אלא זה מתחיל מעולם הטבעי. למשל, נניח, היה בן אדם שירדימו אותו לקראת פיתוח. הוא התעורר. אחרי שעה הוא אומר לאשתו, אני מת מרעב. אתה לא יודע שהוא רעב. יש שאמרו לו, אתה צריך לאכול להגיע שעה אחת? אינסטינקט. אינסטינקט מבפנים. יש דבר כזה שנקרא אינסטינקט של קדושה. קוראים לזה סגולה ישראלית, חקוק בתוכך. זה מה שאנחנו מנסים ללמוד פה כבר כמה שבועות. היום אנחנו נרחיב על זה. זה עולם של קדושה שנמצא ביהודי בכפייה, בלי בחירה. זה מגלם את הזהות שלו, את מה שהוא באמת. זה מתעורר באופן שהוא גם... אולי אני אתן, רק אני אתן לו דוגמה אחת ואני פונה לשאלה שלך. תן לך דוגמה. היה ציבור יהודי גדול מאוד, מאמין חבל הזמן, בברית המועצות, לפני 120 שנה. הם חיו תחת הצאר ניקולאי, או ברגלגולים שלו, והם היו אדוקים מאוד בשמירת תורה ומצוות, היהודים ברוסיה, בליטא, בסדר? ואז עלה הקומוניזם. הקומוניזם, התפיסה שלו הייתה, התפיסה הכללית שלו הייתה שהם מתנגדים לדת. כמו שאמר מרקס, הדת היא אופיום להמונים. הדת היא כמו סמים. בעצם צריך לחנך את האנשים שאין עולם דתי. אתם יודעים מה, אני כבר אספר לכם סיפור. שתבינו את עומק העניין. תודה רבה על המים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סיפר לנו פעם יעקב לבנון, כשהיינו צעירים. כנראה זה סיפור שהרב ציודה היה מספר, או שזה התפרסם אחר כך. ש... לא, סליחה, רציתי להפתח אחר כך, שכשהתמוטטו הקומוניזם, אז גם פתחו כל מיני ארכיונים. הכתבה בזה, כנראה הוא קרא את זה באיזה עיתון, שהוא הביא לו, שהיה ניסיון של הרוסים להקים, להוכיח את שיטתם, שאדם מתוכו הוא בעצם אתאיסט, אין לו אמונה באלוהים. ולמה אתה גדלת בתור אדם שמאמין? כי גדלת במשפחה מאמינה. אז ראית סמלים דתיים, שרו איתך זמירות שבת, כשקשו לך במוח שיש אלוהים, אז התחלת להאמין שיש אלוהים. בסדר? אבל אם אני אגדל ילד מקטנות, שהוא לא יראה בכלל דת בחיים שלו, לא יהיה דת. לא שלו, לא כמו חילוני במדינת ישראל שיודע שהחרדים לוקחים כסף. אם אבא גם לא לוקחים כסף, כי רוצים ללמוד תורה, מה זה תורה? אז הוא שונא את זה, אבל הוא נפגש עם זה, בסדר? שמה שיש אלוהים, יש תורה, יש זה. אני רוצה לגדל בני אדם, לא שמעו את המושג אלוהים, לא שמעו. אין דבר כזה. ומה הם עשו ניסוי? לקחו ילדים שנולדו, ומיד מהלידה העבירו אותם עם האימהות שלהם, לאחוזה ענקית באזור מוסקבה, אני חושב, עם גינות ומגרשי משחקים והכל, וחדרים, חדרי לימוד, טטטם, 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 אבל אל כל האחוזה, אתם שומרים, לא נכנסו מעולם דתיים, דברי דת וסמלים דתיים, הם לא רופא מגן דוד, או סער, או צלב, כלום, 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 מאף דת. וגם חינכו את המורים שלהם מאוד בהקפדה, אז היו מורים רוסים נאמנים לתפיסה המרקסיסטית, וסטלין רצה להוכיח ש... טוב. בקיצור, כך כתוב שכשנפתחו הזה, אז המקום הזה נסגר אחרי 8 שנים, ולא ידעו למה, ובארכיונים התגלה שהמורים מתארים, שהם תפסו את הילדים ממלמלים, מדברים עם משהו שנמצא מעליהם, ועושים פעולות של, 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 של תנועות של תפילה, כמו קריאה, כמו עמידה של ייחוד בתפילה. מכירים את זה שהרוסים הרי אף פעם לא יכולים להודות בטעויות שלהם. אף פעם לא ידעו להפסיד. שלה התחרות בין ארצות הברית לברית המועצות, והרוסים הפסידו. אז כתבו בפראבדה שהרוסים הגיעו מקום שני והאמריקאים אחד לפני האחרון. אחד רוסי רצה להוכיח, רצה להוכיח תזה שזבוב בלי כנפיים, בלי רגליים יכול לקפוץ. אז הוא הוריד לו כנף אחד, הראה שהוא קופץ, כנף שנייה אמר לו תקפוץ, הוא קפץ, הוריד לו רגל, אמר לו תקפוץ, הוא קפץ, הוריד לו רגל אחרונה, הוא כבר לא קפץ, אז הוא כתב שזבוב בלי כנפיים ורגליים הוא חרש. אתה לפעמים רוצה לומר את המסקנות שלך, אתה קשה לך לומר את האמת. אז הסגירה הייתה על רקע זה שהם פתאום קלטו שבתוך האדם כנראה יש כניעה אל המסגר. יש לו מתוכו דברים שלא יכולים להסתפק רק בעולם החומרי הגלוי. יש לו דינמיקה, אתה קורא לזה נשמה, שהיא בת מלך, וכל מעדני עולם לא ירבו אותה ולא יספקו אותה, כי תמיד היא מן העליונים, והיא רוצה לחזור למקור מחצבה, אז יש תקשורת כזאת שהיא רוצה, מעבר למה שגלוי, ומעבר למה העולם יכול להזין אותה, כי היא בת מלך, והעולם הזה הוא עולם של כפרים. אז אותו עיקרון, רק ביותר מכוונות, אנחנו מדברים על זה היום, נמצא בסגולה של עם ישראל. אז אתה שואל מאיפה בא להם אהבת ארץ ישראל? בא להם ממעמקי הנשמה. וזה שזה לא בא מתוך עולם הישיבות, ולא מתוך מחשבה של תורה, רק מראה שזה עוד יותר עמוק, לא שזה פחות עמוק. כי זה כמו שאני אגיד לך, שאתה לעולם לא תשכח לאכול, למה? כי זה הטבע שלך. אני אגיד לך גם טבע רוחני, יהודי, שבפנימיות שלו הוא קמה לתורה ולמצוות, וקמה לתקומת עם ישראל, וקמה לארץ ישראל, וזה צריך לבוא לידי ביטוי. אם אפשר, בוא נלמד שנייה את הדברים האלה של הרב ראובן ששון, חלקו את הזה, בסדר, ונלמד דברים אחרים. כן, סליחה, סליחה, חילה, כן. לא, אמרתי, לא שאח, הסגולה זה מהייתה חלשה. יהודי הוא יהודי, יש לו סגולה ויש לו בחירה. יש דורות שהסגולה, נקרא לזה מצד הערת הנשמה, זה מהקדוש ברוך הוא מאיר בתוכה, הצד הסגולי הוא נעלם, זה מה שנקרא גלות. אנחנו בגלות, אנחנו לא כלל, אנחנו התפרסנו לאוסף פרטי, והצד הכללי עלה לתיאוריות, בסדר? נכון, נכון, זה חלק מהשבועות. לא, כוונה, האמינו בבורא עולם, זה כוונה, זה גם היה חוסר יכול, גם אם מאוד מגעגע לארץ ישראל, זה לא רלוונטי למה שמותר עליי לעשות עכשיו. כמו שאתה לא קם כל בוקר ואומר מה מותר עליי לעשות בנושא הקורבנות. הכוונה, זה לא שאתה אומר, אני מנותק או אני מתנגד לזה. זה לא סדר החיים שלי, אני צריך להיות עכשיו את המדינה. אנחנו עושים את הגלות, את החיים בגלות. כן.
הרב אומר שזה, הסגולה באה ידי ביטוי בקנייה לארץ ישראל.
אז, בהתעוררות של הגאולה, כן, זה חלק מהסימן.
כאילו, הרב לא הזכיר את זה, שזה גם בא במקום שאני רוצה מקלט מדיני.
נכון. כי הצד הגלוי.
כי אם ככה, אם יש סגולה, איפה הקנייה לשבת, איפה הקנייה לתפילין, איפה הקנייה
לתפילין. נדבר על זה. הצד הגלוי רצה מקלט מדיני. ביטחון. בצד הגלוי, כשהייתה הצבעה, כשארץ ישראל נחסמה, אמר הקונגרס הציוני, לאן אנחנו הולכים? באוגנדה, ואיפה אנחנו היום? איך זה קרה?
הוא עשה את זה.
מה הכוונה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בתוכנו. הוא, דרכנו.
אבל זה לא הייתה הכוונה שלנו.
זה לא היה בכוונה הגלויה, אבל זה היה במעמקי הנשמה. ולשם זה התנהל. בדיוק. אני חישבתי ללכת, ורגליי הוליכו אותי. אני חישבתי ללכת לאוגנדה, ורגליי הוליכו אותי. בצד הטבעי שלי. כוונה העמוק.
ואני רציתי אוגנדה.
נכון. לכן אדם יכול שלו בחירה חופשית, זה הבחירה, לקלקל. בצד הבחירי, יכול שלכלל יש פחות בחירה. לאדם פרטי ואדם, הוא יכול לחיות היום גם באוגנדה וגם בארצות הברית, ויש כאלה ולרדת מפה לגרמניה. בצד הבחירי הוא יכול לקלקל.
נכון.
נכון. נכון. אז אולי אני נבד. כן, הצבעת? מצוין, הערה מעולה, התייחס אליה בתוך כדי הלימוד של הרב קורץ עשרה, בסדר? בדף הזה, בסדר? יש לכם וכולם, כולם קיבלו? בסדר? אני קורא. דברים מאוד יפים, יענו לך, מה השם? עמית, יענו לך נראה לי, שתי הצדדים האלה, זה דברים מאוד חשובים. לעוד דברים אלו ניגש לנקודות הנוספות שהזכרנו בקודם בעניין קריאת ים סוף, לצורך כך הנקדים. בעם ישראל יש שתי בחינות של קדושה. זה ממש מה שכתוב פה במאמר שלנו. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל. סגולה ובחירה. מצוין. בעם ישראל יש שתי בחינות של קדושה. קדושה גלויה וקדושה נסתרת. הקדושה הנסתרת היא עצם קדושתם של ישראל. הנשמות העליונות האצולות מתחת כיסא הכבוד שהם חלק אלוה ממעל ממש. קדושה זו היא קדושת הסגולה של ישראל. עם סגולה. נולדנו קדושים מרחם. עצמותנו היא אור קדוש ועליון, שאינו יכול להיפגם בשום חטא ואבון, אבל פי שחטא ישראל, יש בתוך כל אחד מאיתנו קדושה, שכל האבונות שעשינו, ושלא בעזרת השם, שלא נעשה, אבל אם נעשה, לא יעמעמו את עוצמת הקדושה המפעמת בתוכנו. למה? כי הקדושה הזאת לא מתחילה מהבחירה, ולא מהתודעה, ולא מהרצון, ולא מהמעשים, ולא מהרגשות, ולא משום כוח נפשי גלוי שלך. היא חקוקה בך, אתה קדוש מרחם, זה לא ישתנה. גם אם תהיה חילוני, האבא של החילונים, הכופר בן כופר, כולם יש בהם סגולה. כולם קדושים. זה הכוונה. ישראל קדושים זה בעצם, לא בגלל שהם עשו פעולות של קדושה. זה קדוש מהאישיות, זה כמו שבן אדם בסדר? גם אם הוא ילך על ארבע, יקנה זנב, וינבח הו הו הו, הוא לא יהיה כלב, הוא יתנהג ככלב, הוא יקשור את עצמו למלונה, הוא יאכל מרק, הוא יגיד שהוא חופשי, וזה שהוא מרגיש. בסדר? אבל הוא בן אדם. הפעולות החיצוניות לא נגעו במהות. המהות זה שאני בן אדם. יכול להיות שאני מתאהב, כמו בהמה. אני אוכל כמו בהמה. אני מקלל כמו בהמה. אני גס רוח כמו בהמה. אני מתנהג אל אשתי כמו בהמה. השכנים שלי סובלים ממני כמו בהמה. ואני חושב חומרנית כמו בהמה. אז מה, אבל אני בן אדם. וכיוון שאני בן אדם במהות, אני יכול לחזור להיות אדם תמיד. אני יכול לחזור ולבחור בלהיות אני. האני הפנימי שלי, אני בן אדם, יש לי עדינות, יש לי מוסר, יש לי רגישות, אני אוהב את אשתי, ואני רוצה להתנהג טוב עם השכנים שלי, ואני אדם טוב. החיים לקחו אותי למקומות קשים. אז היום, כשמישהו מסתכל עליי, אומר לי, מה זה הבהמה הזאת? אבל האמת שאני בן אדם. אנשים מסתכלים על הרבה יהודים, אומרים, מה זה הגוי הזה? והאמת שהוא יהודי. והרבה כיסויים, היהדות שלנו מכוסה בהמון כיסויים. בהמון קליפות, בהמון צדדים שלא רואים אותם. אז מה? אז מה? לא יהודי. ואולי זה עיקר היהדות. הכוח של הסגולה הוא לאין ארוך ויותר גדול וקדוש מהכוח שתלוי בבחירה. זה העוצמה שלו. זה הפנימיות שלו. זה המהות שלו. יש יהודי אף על פי שחטא ישראל הוא. אז אומר לנו, איך קוראים לך? יעקב, סבבה! אני יהודי. בטן גב, עבירות כל היום, יד ימין חלילה חזיר, יד שמאל סרטנים, אני יהודי, לא תלוי במעשים, זה יכול להיות חולשה כזאת, נכון? מה זה משנה? הסגולה עלולה לגרום לעולם הבחירה לא לשאת באחריות. א', זה לא המצב שלנו, אבל אני מאוד מבין את השאלה, לכן אני צריך לשלב בין הסגולה, לבין מה צריכה להיות נקודת הבחירה, שזה הולך ביחד, בסדר? כרגע אנחנו מפרקים אותם בשתיים. ישראל אף על פי שחטא ישראל, וכדברי הרב קוק זצ"ל, בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, מהרב אדלשטיין ועד גדול רקדני הפורום עם הקוצים והעגילים, אור אלוהים חיים ביפעת קודש, בוער ומאיר, בלי הבדל בין הרב אדלשטיין לגדול רקדני הפורום. אתה אומר את זה יכול להיות. חיללתי את הקודש, העמיד, היום היה לי בקושי, אני מסורף לך את כל הסכינים עכשיו. תכף נגיע לבחיר, דעת לאט. והסותר לו עוש של ישראל, כאילו סותר לו עוש של שכינה. במימד קדוש זה, כשאני מדבר רק על זה, אין כלל מגע יד אדם. זה לא קשור לבחירה, לא לרצון, לא למחשבות, לא שגעת לארץ ישראל בגלל המחשבות שלך, שעליהם אמר הרב קוק במאמר על ירושלים, שהמחשבות של הציוניות זה פלא שבגללם הגענו לארץ ישראל, כי לא רק שהן לא יכולות להחיות עם מת עם מחשבות כאלה, עוד אפשר גם להמית עם חי. מה? שזה הגענו לירושלים? שזה הגענו לארץ ישראל? מקלט בטוח, אז כל השטויות האלה, זה העם היהודי, זה אנחנו, אנו מעולם אחר לגמרי, אלא היא איננה מושפעת, הבחירה האנושית איננה יכולה לפגור בקדושה זו, היא איננה מושפעת מהעבר, ההווה והעתיד. למה? איפה זה כתוב בפסוקים? כי מראש צורים הרינו, ומגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב. אתם מכירים את הנציב מזה? אני חייב להגיד לכם. כי מראש צורים הרינו ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד, כשהם לבדד, ישכון. ובגויים, כשהוא מנסה להתפרר בגויים, כשהוא מנסה להיות חלק מהגויים, לא התחשב. אם אתה שומר על העצמאות שלך, אתה תשכון. אם אתה מנסה להיות חלק מהמצעדים העולמיים של הדגלים הצבעוניים, מה אתה חושב? יאכלו אותך. כי אתה מנסה להפר את הברית המיוחדת שיש לך עם הקדוש ברוך הוא. ובגויים, כשאתה חושב להתחנף אליהם ולהתערבב אליהם, לא התחשב. אז אתה טיפול מהמעלה שלך. טוב, נמשיך. כבר מראשית היצירה, ישראל הם קודש. קודש ישראל, השם ראשית תבואתו. הקדושה העליונה הזאת חקוקה וקבועה בנו, והיא גנוזה בגנזי נסתרות, בנשמה, כנשמה פנימית, החבויה במעמקי החיים, ואיננה עמית, איננה מתגלה בכל זוהרה בעולם הזה. כמה שאתה תגלה לעולם, מוגבל. מי יצליח להאיר את כל האור של הנשמה שלו? של רבנו. ואז מה הוא היה צריך לשים על הפנים שלו? כי קרן אור פניו, אפשר היה לעמוד. ראה פניו מאירי, בשבטו עם חברים. אדוננו בר יוחאי. יש לו אור. האור של הצדיקים. שהנשמה מתגלה בתואר הפנים. ניכר הגילוי של הצד הפנימי בתוך העולם החיצוני. רואה משהו אחר. הקדושה השנייה, עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה של יעקב ושל עמית ומה שמרחף פה באוויר. הקדושה השנייה היא הקדושה הגלויה. היא שייכת לכל הכוחות הבכיריים של האדם. קדושה זו מתגלית בעבודת התורה והמצוות. פה יש פער בין מרן זצ"ל הרב אדלשטיין לבין כולנו. האדם עובד, עמל, 75 שנה לא זז מהסטנדר, מסתפק בבועת, עובד על המידות, הוא מלמד תורה, מלמד תורה, מלמד תורה, מלמד תורה. חוץ מזה מה הוא עוד עושה? מלמד תורה. כל החיים. פרוש בעבודת השם. תורה ומצוות, מצוות ותורה. מידות. תיקון האישיות, זיכוך, ענבה. מין רוממות כזאת. סיפר לכם סיפור על הרב שטיינמן. סיפרתי לכם על המחנך הזה שבא עם התלמידים שלו. סיפר מחנך שבא עם התלמידים שלו, הרב שטיינמן. אומר, בא עם תלמוד תורה, בא עם הרב שטיינמן. גמר את הרב שטיינמן את הבחינה, נתן לי כולם הרגשה של גאוני עולם, גדולי הדור, כל הילדים עצמו, סמכים, סמכים, ואירו יפה, ובאמת, והם הלכו. פתאום מגיע לך איזה שמה שלך של הרב שטיינמן, רץ אחרי המלמד. הרב שטיינמן ביקש תחזור אליי. הוא נבהל. ידעתי מה, הרב שטיינמן קורא לי הביתה, וזה הרי כל דקה אצלו מחושב. יושב איתו הרב שטיינמן, הוא אומר לו, תראה, אני כבר איש זקן. לא יודע כמה נשאר לי בעולם הזה, ומה שאני מבקש שתעזור לי, אני מחפש זכויות. הוא אומר, תראה, אני איש זקן, אני יודע שילדים מתלבשים בצורה הכי יפה כשהם באים לפה. האימהות שלהם מלבישות אותם בבוקר, בבגדים הכי יפים, לפעמים זה אפילו בגדי שבת. אומר לו הרב שטיינמן, וראיתי הילד שישב פה, חמישה, שעלה עליהם שלהם במקורץ. חנך אומר, התביישתי, ואני לא ראיתי. והם יושבים, הרב שטיינמן ראה אותם, הוציא לו 300 שקל. לא, אני מבקש ממך, אם אני לא מטריח אותך יותר מדי, אם כן, אני אשלם לך מסחר תריכה, תלך לקנות איתם בעליים חדשות לשבת. אז המחנך אומר לו, הרב, לא צריך, אומר לו, לא, אתה עושה לי זכות, אתה עושה לי חסד, שיהיה לי זכויות ביום הדין, אני עוד באתי כבר יהודי זקן, אני הולך למות, אני רוצה שיהיה לי זכויות. ואז הוא אומר לו, תדע לך, שטיינמן כנראה קלט שהיה שם ילדים שהם היו בלחץ מהבחינה, מבחינה שהיא בפרסיה. אומרת לך, יש ילדים שהם בלחץ ממבחנים. אז הוא אומר, נראה לי שהילד הוא מצביר מדהים. והמחנך הזה אומר, זה בדיוק הילד שזה קלט אותו. אומר לו, אם לא אכפת לך, אני רוצה לשלם לך שכר כל חודש. תעשה לו את הבחינה בעל פה. אומר לו, אני יודע, זה ייקח לך כל פעם עוד חצי שעה, ואתה בטח אדם מאוד עסוק. אז אני מממן את זה. אני רוצה לשלב את זה, כדי שהילד לא יתבייש מזה שהוא לא יודע, ושיהיה לו הצלחה בתור. אומר המחנך, אמרתי, שאלתי אותו, אבל איך מגיעים, הרב ירד רק ילמד אותי, איך מגיעים לכזה נושא בעוד עם חברו? איך מגיעים לזה? לא, שתיים. באמת העבודה של עולם הבחירה, כל החיים. אדם בוחר, עובד על העולם שלו, על שקידת התורה, על לעמוד בזמנים של הסדרים, על לא לדבר לשון הרע, על עבודת המידות, על דקדקנות במצוות, על ידיעת כל המשנה ברורה, והילקוט יוסף, השולחן ערוך, להיות מלא בתורה, שם בעולם הבחירה, זה עולם אחר אדם. כל אחד בא עם השק שלו, כל אחד בא עם הפעולות שלו, ברור ששם יש את זה. אין שום השוואה בין האנשים. וזה כבר אדם שחי מתוך תודעה, ומתוך התרגשות, ומתוך שייכות, ומתוך עולם פנימי. בוא נמשיך. הקדושה השנייה, קדושה גלויה. השייכת לכל כוחות הבכירים של האדם. קדושה זו מתגלית בעבודת התורה והמצוות. היא שייכת אל העולמות הגלויים, שבהם יש הבחנה גדולה מאוד בין עובד השם ואשר לא עבדו. הגרעין המהותי של קדושה זו הוא למעשה, שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה החשובה. הגרעין המהותי של קדושה זו הוא למעשה גילוי הקדושה הנסתרת בתוך הממדים החיצוניים של העולמות. מה עושה הבחירה? היא לא מייצרת קדושה חדשה, היא מגלה את הקדושה של הסגולה. כל עבודת המצוות ולימוד התורה והתקדשות הבן אדם והבן אדם לחברו ותיקון המידות והתפילות והרצונות, כל הפעולות שאנחנו עושים זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של הקדושה היסודית, שהיא הקדושה הנסתרת שחקוקה בתוכנו. זה העניין שלה, שלא רק תהיה הנשמה קדושה והעולם הרוחני יהיה עצימי בתאור יעקב, אלא שגם הבשר שלנו יתקדש בקדושת השם, וגם הגשמיות יזדקך ותגלה את אור השם העליון. כל עבודת התורה והמצוות מכוונת לעניין זה, לגלות את האור שחבוי במעמקים, שחקוק בנו מקדם בתוך נשמות ישראל, ולהביא אותו לידי גילוי, הן בכל אדם ואדם, שכל חושה, מחשבותיו ורצונותיו יתקדשו בקדושת הנשמה, ולא חלילה הסתעבו בחומרנות ובחשקת הגשמיות. ואין בעולם בכללותו, שיהיה העולם הזה כלי לגילוי אלוהות עליונה. עכשיו שימו לב. אתם איתי? אתם עוד איתי? כי יש פה שתי צדדים. מאוד חשוב. בואו אני רוצה לעזור אתכם על הפסקה הזאת. להביא אותו לידי גילוי. הן בכל אדם ואדם. שכל חושיו, חושים, מחשבותיו, רצונותיו, זה הרצונות, הלב, התקדשו בקודשת הנשמה, ולא חלילה מהאלטרנטיבה, מה עומד כנגד זה? הסתעבו בחומרנות ובחשקת הגשמיות. יש בחוץ עולם שדוחף אותנו לחומרנות. כסף, הצלחה, רצון של להיות עשירים, ומאלה אין לנו כוח, לאין נסוע באוטו חשוב, ובגדים של מותגים, ובתים במקום הנכון. זה מניע את כל החיים. זה הולך להופך להיות מרכז החיים, ואז הבן אדם, הוא הולך ונהיה, עלול להפוך להיות חומרני מדי, ואז הוא מעודן מדי, והנושא של האוכל, והשתייה, וכל הצדדים החומריים הופכים להיות אצלו מרכז, ואז התאוות עלולות להשתלט עליו, והוא הופך ונותן מרכז לחיי הגוף שלו. כנגד הדבר הזה, בסדר? כנגד הדבר הזה באו המצוות. באות המצוות, עשה ולא תעשה. לעשות סייגים ולהכניס אותנו לעולם רוחני שמתפרט לפרטי פרטים ומעמיד שיטת חיים בתוך העולם הזה. איך בן אדם מתנהג עם התאוות שלו? לפני שהוא אוכל מברך, אחרי שהוא אוכל מברך, משום ניגש אל אשתו, יש ימים מותרים, דברים אסורים, ימים אסורים. איך הוא מתקדש בקדושה, שהוא הופך להיות אדם פנימי שלא נכנע לתאוותיו, אלא מנהל את חיי החומר שלו מתוך רוממות ומתוך אידיאל. זה עולם הבחירה. והן בעולם בכללותו, אומר פה הרב ססון, שיהיה כלי לגילוי אלוהות עליונה ולא יהיה שקוע בכפירה ובניתוק. כנגד הכפירה יש את נקודת האמונה. ממה החיים של יהודים מורכבים? מאמונה ותורה ומצוות. האמונה היא בתודעה, בשכל, בהכרות, לחזק את האמונה בשיעורים, בלמידה, בהבנה, לנטוע אותה בלב דרך התפילות. וחוץ מזה, אל מול החומרנות והתאבות וכל הסחיבה של העולם למקומות, למחוזות חיצוניים, להעמיד שיטה של פרטי פרטים של מצוות, איך היא בונה את החיים, מה בונה את השבת. לא רק האווירה הכללית והמאכלים והזמירות, שזה עניינים כלליים, אלא שמירת הלכות שבת לפרטיהם, על פרטי הפרטים של הדרבנן, של המותר והאסור, בונה ביהודי את, את האישיות שלו כמשכן להשראת שכינה בשבת. עכשיו הוא אומר שתי משפטים שהם מאוד חשובים, ואני אנסה לבאר אותם לעומק. רגע, מה השעה עכשיו? כמה זמן עוד יש לי? למעשה, אז אולי אני מעריך את הרב ססון ואת הרב ציוד הראשי לפעם הבאה. למעשה, האור העתידי הגדול, עצם הקדושה הסגולית שתתגלה לעתיד לבוא, היא כבר חקוקה עכשיו בפנימי פנימיות. אני אתן דוגמה, אני אתן הסבר. המהר"ל אומר בספר גבורות השם שהנס זה עומק הטבע. מה הכוונה? והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכמה מימדים. כרגע עולם הטבע שלך זה מה שאתה מכיר, שאתה מכיר אותו בחוקיות של עולם הטבע. קריאת ים סוף מבחינתנו היום זה שבירת הטבע. שמים יעמדו, זה נגד חוקי הטבע, מים אמורים לזרום. שיהיה לעם מסוים ועולם, זה נגד חוקי הטבע. אבל האמת אומר המהר"ל, יש בתוך העולם מימדים שונים. ככל שהעולם הולך ומתקדש, ככה נחשפים מימדי טבע יותר ויותר 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 עמוקים, יותר משמעותיים ויותר פנימיים, עד שהנס הוא עומק הטבע. איפה זה בא לידי ביטוי? יש צדיקים שהם בעלי מופתים. אומרת הגמרא בסוכה, איבאו צדיקי, אם היו רוצים הצדיקים, ברו אלמה, יכול לברוא את העולם. ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו. מה הכוונה? לפי מדרגת רבי שמעון בר יוחאי, יש יכולת להתנהל עם הטבע באופן אחר. אתה מבחינתך זה שינוי הטבע. מבחינתו זה המימד שבתוכו הוא חי. הוא חי את הטבע במימד של שליטה ולא במימד שהטבע שולט עליו. במימד עמוק מאוד, שבגלל הקדושה הבחירית שלו הוא מגלה. אז מה זה אומר? שהמימד של הסגולה מכונס בך כבר עכשיו. אתה מצליח להוציא מן הכוח אל הפועל חלק. ככל שאתה מגדיל את החלק של ההוצאה מן הכוח אל הפועל, זה יותר מאיר בחיים שלך, ועל פי זה הם מתנהלים. קיבלת תשובה, יעקב? כן. לא. נכון, נכון. רק לגלות אותה לתוך העולם. זה רצון השם בעולם, לכן הוא שתל אותך כנשמה בגוף. הנשמה היא קודש גם כשהיא הייתה בשמיים. אבל למה הוא הביא את הנשמה לגוף שלך ואתה היום חי בתודעה? כדי שאתה תאיר את אורה של הנשמה בתוך תחיות, תחיות החומר. בדיוק. בסדר, יעקב? שנייה, הוא מצביע. כן. כן, כשזה עוד לא מתאים. כשזה עוד לא מתאים. אתה יודע שהיום מדברים על זה שיש כמה מימדים גם להתנהלות של הטבע. וכשאיינשטיין גילה את הפיזיקה שלו, זה פיזיקה עמוקה יותר מהפיזיקה שהכרנו. אז כנראה זה מימדים של התנהלות בתוך עולם הטבע. אז כשאתה, העולם הולך ומתקדש, אז ההתקדמות המוסרית של האדם היא תבוא לעולם מתוקן שגר זאב עם כבש. כלומר, התיקון המוסרי הוא יוביל לזה שהטבע ישתנה, שהאכזריות ישתנה, שהזאב לא ירצה לטרוף את הכבש, שהאדם לא ירצה לרצוח את האדם. באמת, כאן פתאום תראה עולם שהוא מתנהל אחרת. למה? כי האדם תיקן את עצמו. בסדר? היום אנשים יגידו לך, זה אולי מאוד טבעי לי לגנוב. קצת, מהמקולת, ממיסים. אדם שהוא שלם, זה מנוקה לנו מכל דבר. אם תשאל היום בני אדם, אם לך זה מאוד טבעי לדבר לשונה. תשאל אותם, זה בסדר, אם לך לא. בעולם מתוקן, שאדם הוא טוב, הוא לא רוצה לדבר לשונה. הוא לא רוצה, למה לפגוע בשני? מה שנראה לו היום דבר מאוד טבעי, כשהוא מתרומם בקדושה, כאילו הנקודה משתנה.
הם חזרו
את זה,
כולם בלשונה.
מה? כן, אני אומר, וכשאדם מתרומם.
אבל אתה...
תורה. עומק הנשמה.
זה הרמה הכי עמוקה.
כן, עומק הנשמה, זה מה שחקוק בתוכנו, זה הקדושה הצפונה, הפנימית, ההיסטרית. זה העומק. וכל הזמן אנחנו עסוקים בלגלות אותה. כי זה הדבר האלוקי באמת שנמצא בעולם. לכן הוא לא תלוי במעשים שלך. לכן הוא לא תלוי בבחירה שלך. זה מהות אחרת. כן. אז אני רוצה לומר, זה המשך המאמר, שבדור הזה עיקר מה שמופיע זה הסגולה, ולזה צריך להתייחס. כי אז זה בונה בך את היחס גם לאנשים שמרחוקים מהאור של התורה והמצוות בפועל. מה היחס לחילוני? אולי נהפוך את הדף של הרב ראובן ססן ואז תראה את הנפקמינה. יש שתי גישות. אם אתה לא מאמין בסגולה הפנימית, אלא רק השאלה איך אדם חי את קדושת התורה, נכון, וגם דבר שני, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, הוא בעצם... בואו נעבור את הדף, נראה את זה כתוב מפורש, ונעצור. תסתכלו בפנים. אני קורא את זה ברצף עכשיו, בסדר? תראו, זה מאוד יפה. תפיסה נכונה ותפיסה מעוותת ביחס לקדושת ישראל. התפיסה הראשונה והנכונה בדבר היחס בין התורה וישראל היא שלמעשה, שזה משפט מזעזע קצת, התורה באה כדי לסייע לנשמת ישראל לחשוף את הקדושה העצמית של ישראל. אם הייתי מדבר פה על אמצעי ומטרה, התורה הופכת להיות אמצעי, והמטרה זה חשיפת הקדושה שנמצאת בתוך הנשמה שלך.
בתוך הנשמה שלו זה התורה.
מה זה?
בתוך הנשמה שלו זה התורה.
מצוין. אז אני אקרא לזה, התורה הגלויה היא מסייעת לתורה הפנימית לצאת לפועל. אבל בעצם מה שאני רוצה להוציא לפועל זה לא את התורה הכתובה, את התורה הכתובה על לוח ליבי. בסדר? עכשיו, התורה הגלויה מסייעת לתורה הכתובה על לוח ליבי, אבל הנושא שלי זה להאיר את הקדושה בתוך החיים. בתוך איך שאני חי, בסדר? זה הנושא, שהאישיות שלי תשתנה, שהמהות שלי תצא אל הפועל.
למה זה מזעזע?
יש תורת דבי אליהו שאומר ככה, שפעם מישהו פגש את אליהו הנביא, ואמר, תגידי לי זה משהו מזעזע, אז הוא אמר לו, שהוא שמע בת קול שאומרת ככה, שיש לי שני דברים שהם חביבים בעיניי, תורה וישראל. והבריות אומרות, תורה חביבה, ואני אומר הקדוש ברוך הוא, ישראל חביבה. כאן, הצד הפשוט שלנו, זה שאיפה נמצאת הקדושה? בתורה, נכון? ויהודי שהוא לא שומר תורה, זה רוסי, כאן, רוסי אמיתי, זה ליברמן כזה, בסדר? מה יש לו? גוי. גוי עם פוטנציאל. אבל אם אתה אומר שזה הפוך, התורה היא האמצעי להוציא את הקדושה שנמצאת בתוכי אל הפועל. ואם אני לא מוציא אותה אל הפועל, אני עדיין יהודי לגמרי. יהודי לגמרי. עם כל המשמעויות של אהבת ישראל.
אז למה גוי יכול להיות יותר מוגמוי מדי? גוי מאושר
מצוות בני נוח.
בניגוד ליהודי שלא עושה כלום.
מצוין. אני שואל שאלות טובות, זה כבר ברב ציודה. אנחנו לא נסתיק את זה השאלות. כן, יעקב.
זה
משהו מזעזע
שכבר יהודי שלא יהודי.
נכון. אבל זה העומק של ישראל, אבל בשחתה ישראל, זה העומק של הסגולה, זה מה שאנחנו לומדים פה כבר שלושה שבועות, אני קודח לכם במוח, אני לא אפסיק לקדוח לכם במוח, זה עיקר המהפכה. עיקר המהפכה, אנחנו מדבר על זה, זה הקדושה הלאומית שלנו.
מה אתה מצפה שאנחנו כאילו שאנחנו נצא להשיבה,
התפיסה שלנו תהיה אוקיי,
כמו
חילוני? מה שאני מצפה זה שיהיה לך מורכבות בחיים, שאתה תאהב את החילוני, אהבת נפש, ותסלוד ממעשיו נורא. זה מה שאני מצפה. בסדר? אני חוזר. הנשמה מסתתרת בחדרי חדרים בתוך לבושי הגוף והנפש המסתירים את זיווה ואורה. התורה באה להנחות אותנו כיצד לגלות את עצמיות הקדושה הגנוזה בתוכנו. למעשה התורה לא באה להמציא את הקדושה של ישראל. והקדושה חקוקה בעצם המהות הנשמה. לאור מבט זה אנו למדים שגם בפנימיותו של יהודי שעדיין איננו שומר תורה ומצוות, שוכלת נשמת אלוקים קדושה וטהורה. שהיא עפופה במעטה גס ושפל, המייסר את הנשמה ומשקע אותה בבית כלא מחניק, בהיעדר אור ונועם קרבת אלוקים הדרושים לנשמה כאוויר לנשימה. אגב, אוויר לנשימה, אז אולי אני ארחיב את זה קצת. כל אחד יודע, גם אלה שמעשנים מאוד כבד, שהעישון מזיק לבריאות. הריאות שלנו לא צריכות ניקוטין, הן צריכות אוויר לנשימה. אבל בן אדם מתרגל לסיגריה. הוא צריך לחזור בתשובה. מה זה אומר? להפסיק לעשן. אבל קשה לחזור בתשובה. טוב, מה זה אומר? שאם אני אפסיק לעשן, יהיו לי תאוות, יהיו לי געגועים, ואני אהיה עצבני, ואני ארגיש שאין לי חיים, לקחו לי את החיים, אני בלי עישון, אני לא נהנה, לאט לאט, לאט לאט, תחזור לאט לאט, תוריד משתי קופסאות, לקופסה וחצי, לקופסה, חצי קופסה, אחר כך סיגריה פעם ביום, סיגריה פעם בשבוע, סיגריה פעם בחודש, סיגריה פעם בחיים. זהו, לאט לאט תחזור, ואז מה אתה רגיש? שכשהפסקת את הניקוטין, דווקא לרוץ זה כיף. התחדשות הטעם, והריאות, ואני נקי, ואני שמח. איפה הייתה ההרגשה הזאת עד עכשיו? עד עכשיו הרגשתי שהסיגריות, אני אקרא לזה עכשיו החטאים, זה שם אני מרגיש את החיים שלי. וסגרתי את הבריאות שלי באיזה כלא מחניק, שהרגשתי שבלי סיגריות אני לא יכול לחיות. לא יכול לחיות. והבריאות שלי, נקרא לזה, נכנסה לזה בית כלא. מה? אותו דבר חוזרה בתשובה. אדם יכול להתחיל להתרגל לחיות כל החיים שלו באופן שהוא מרגיש שהשבת חונקת אותו, שהצניעות חונקת אותו, ששבירת העיניים חונקת אותו, שלשון הרע חונקת אותו. והוא מאשן, מאשן את כל העבירות, את תוך הריאות הנשמתיות שלו. והנשמה שלו מתרגלת לזה שהיא בבית כלא. וככל שהוא משתחרר מזה, ככל שהוא מאיר את הערת הנשמה, נותן לה לבוא לידי ביטוי, נותן לטבעיות שלו לחזור לחיים, הוא מרגיש עד כמה התורה משמחת, ועד כמה המגבלה משחררת אותו, ועד כמה הוא מוגבל לא לעשן והוא כולו משוחרר. הוא מוגבל על שמירת העיניים, הוא כולו משוחרר מהתאוות. זה ממש הקבלה מדויקת בין אחד לשני. התפיסה השנייה והשגויה בנוגע לקדושת ישראל, עלולה לסבור שהתורה היא הקדושה היחידה הקיימת, והיא למעשה באה לחבר אל הקדושה גם את ישראל. תפיסה זו רואה את התורה כמקור השפע ואת ישראל כגוף חומרי. ממילא סבורה שאין קדושה עצמית בישראל. כל הקדושה מקורה בתורה בלבד. תפיסה זו מסתכלת על המימד הגלוי ושוכחת את המימד הנסתר. היא סוקרת רק את הגוף ואת הצדדים הגלויים של האישיות שהם פעמים רבות שקועים עמוק בתוך הטומאה ושכחת השם. נמצא שתפיסה זו עלולה לחשוב חלילה שיהודי שאינו מחובר אל התורה והמצוות ושקוע רק בחומרנות, הרי הוא כמו גוי ממש. בלי הבדל. שכן למרית העין הרואה רק את המימד הגלוי, לא ניכר כלל הבדל בינו ובין הגוי. מלא אם אדם תופס רק את החיצוניות הגלויה, עלול לחשוב שיהודי זה מנותק לחלוטין מהשם יתברך. מבט זה סבור שיהודי בעצמותו אינו קדוש. הקדושה הייחודה, קדושת התורה, שהיא באה לקדש גם את מי שישמור עליה ויקיימה. כביכול יהודי הוא איננו אלא בשר חומרי ומגושם, ורק באמצעות הקיום התורה והמצוות הוא נעשה מקודש. אך בעצמותו איננו אלא בשר חומרי. מבט זה מכיר את הקדושה שבמרומים, את קדושת התורה והמצוות, וזה הקדושה הגלויה, וכופר בקדושה הגנוזה במעמקי המציאות, בקדושת הנשמה של ישראל. בעומק העניין, מבט זה מכיר את קדושת קודש בריחו, הקדוש ברוך הוא, שנמצא בשמיים, ולא מכיר את השכינה ששוכנת בתוכנו. הוא רואה את השפע של הביקור, טוב, זה משהו מסוגים מעולם פנימי, הוא מכיר את הטהרה שבמרומים, אך אינו יודע שגם בעומק עומקים הבשר החומרי גנוז אור פלאי ונעלם, עליו, על האור הזה נאמר, שוכן איתם בתוך טומאתם. למעשה הוא מכיר רק את בחינת הקדושה של היש, הגלויה, ולא מכיר את בחינת הקדושה של העין, צד הפנימי, המסתתר בשפריר חביון, בעליונים כבתחתונים, בשיווי גמור. זה ברגע שמפנימים את התפיסה הזאת, שמתבוננת ככה, לא רק על היהודים החילונים, גם על עצמנו, לקבל את הערך של מה תמון בנו, מה נמצא בתוך כל אחד ואחד, עד כמה התורה והקדושה והמצוות הבחיריות מוציאות מן הכוח אל הפועל ממש את האישיות הכי עמוקה שלנו, את האני הכי עמוק שלך. זה החופש, זה המרחב, זה תנועת החיים הכי עמוקה שיכולה להיות. שכל שאר הדברים הם כאילו, הם רק, ככל שאתה תופס את זה בצורה חיצונית ובצורה רחוקה ובצורה כאילו שאתה כאילו עושה פעולות חיצוניות לעולם שלך, אתה לא תופס באופן נכון את השפעת התורה והמצוות על הנפש העמוקה של האיש היהודי. מפה נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. בעזרת ובאות. סליחה, אני אומר את הדברים. אני אשמור את הדברים. תמיד שפוגע את הדפים האלה, בסדר?
מישהו
עולה
את הדפים,
נביא. לא, זה דפים אחרים.
אה, הדפים של...
כן, כן, כן.
בואי, אם יש לך דפים, זה עזור מאוד.